מתחדדת מאוד ההבנה שלא כל רגע הוא משמעותי, וגם לא אמור להיות כל רגע משמעותי. יש רגעים של סתם, אנחנו מבינים אותם כהישרדות, אנחנו נושמים בהם, אנחנו חיות בהם, אבל הם לא משמעותיים. ההבנה המעניינת היא שכל רגע יש לו פוטנציאל להיות רגע משמעותי.
ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב, על החיים שלהם, על תפיסת עולמם, ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. בכל פרק אנחנו חוקרים כאן איזשהו היבט של החוויה האנושית ומביאים לכם גם מחשבות וגם כלים פרקטיים שיעזרו לכם לטפח את הבריאות הנפשית והפיזית שלכם וליהנות מהדרך. מוזמנים לעקוב אחרי גם ברשתות החברתיות, להיכנס לאתר שלי, תוכלו להתעדכן בו על הרצאות וסדנאות שאני מעבירה הן לקהל הרחב והן בארגונים, ותוכלו להכיר גם את שיטת התודוליסט שפיתחתי, ערכה שכוללת ספר ואת קלפי משחק ההודעות שאנחנו משחקים בהם גם במהלך הפרקים האלה. כל זה באתר שירלי יובל יאיר. בואו. ברוכים הבאים לפרק מספר 127. נתחיל בציטוט. כל אדם זקוק למשמעות בחייו, אבל לא כולם יוצרים לעצמם חיים בעלי משמעות. כל אחד רוצה שחייו יבטאו את בחירותיו, אבל רבים תופסים את עצמם כקורבנות של נסיבות חייהם. כל אחד זקוק לדעת שהוא לא חי לשווא, אבל רבים מתנסים בטעמה המר של חוסר משמעות, ובהכרה שחייהם חסרי ערך. איש אינו רוצה לחיות סתם, ללא תכלית, יעד, פשר או מטרה. איש אינו רוצה לפספס את חייו, לבזבז אותם, להופיע על במת העולם מבלי להטביע חותם, ואז להיעלם מבלי להותיר זכר. רבים חשים כי חייהם הם בעלי משמעות במידה מסוימת, מי יותר ומי פחות, אבל לא רבים יאמרו בלב שלם שהם חיים את החיים שהם מבקשים לחיות, או שהם חיים את הגרסה הטובה ביותר של חייהם. רבים נמצאים היכן שהוא באמצע, בין חיים משמעותיים לבין חיים חסרי משמעות, שבהם גוברת הסכנה לדיכאון. את הציטוט היפה הזה לקחתי מתוך מאמר שכתבה דוקטור תמי יגורי, שהיא האורחת הנהדרת שלי היום. והיום נדבר כאן על המושג המעורפל הזה, תחושת משמעות בחיים. מה זה בכלל? מתי ואיך אנחנו יודעים שהחיים שלנו מלאי משמעות, שמשהו שאנחנו עושים משמעותי, וגם למה זה כל כך בריא עבורנו, ואיך כל זה קשור לאושר שלנו? דוקטור תמי יגורי היא מרצה בכירה לפילוסופיה, גם באקדמיה וגם לקהל הרחב, היא כתבה כמה וכמה ספרים, ביניהם פתרון חידת המשמעות, באומנות המשמעות, הדרך למציאת מהות חייך. תמי מציעה להחליף את החתירה לאושר, בחתירה למשמעות, והיא גם פילוסופית מעשית. היא פיתחה את גישת אומנות המשמעות כדי לעזור לאנשים לחפש ולמצוא את ההגדרה המדויקת ביותר למשמעות בחייהם, והיא עושה את זה באמצעות רעיון מובנה מעין שאלון, והיום בפרק הזה אני גם רוצה ללמוד מתמי כמה שרק אפשר על משמעות, ואני גם אתרום את גופי, מחשבותיי וניסיוני למדע, ואני אשמש דוגמה. תמי תתרגל איתי ואני איתה את שאלון המשמעות שלה. נבדוק אותו עליי. תמי אמרה לי, היום את תשבי בנחת ואני עובדת. תמי תתרגל איתי ואני איתה את שאלון המשמעות שהיא בנתה. היא תעזור לי להיזכר ולנסח משהו על משמעות חיי ברגע זה. אנחנו נציג כאן את השאלון כדי שאתם במקביל בבית תתרגלו אותו על עצמכם. תשאלו את אותן שאלות ותראו לאן לוקחות אתכם התשובות. היי תמי.
נהדר, איזה פתיחה, וואו.
נהנית מהפתיח.
כן, אני יכולה לפרוש.
זה מאוד מאוד יפה, הקטע שציטטתי מדברייך, ובכלל מהדברים שאת כותבת, הם נהדרים, הם עושים שכל, הם מסבירים מושג ארטילאי בצורה מאוד מאוד משמעותית וישימה, ואני מחכה בהתרגשות להתנסות הזו שלנו, אבל אני רוצה להתחיל ממש לקחת את זה, לקפסולה מאוד קטנה, ולבקש ממך לספר לי על משהו ב-24 השעות האחרונות, משהו בחייך, רגע שבו חשת את הדופק הזה של תחושת משמעות, אולי זה משהו שעשית, משהו שהרגשת, משהו שחווית, רגע כזה ב-24 שעות האחרונות שחלפה בך תחושת משמעות.
טוב, זה קל.
יפה.
אני אתמול פגשתי 6 מנהלות תיכונים בקיסריה, הן מלוות על ידי עמותת חינוך ישראלי, ועבדתי איתם על משמעות. ואמרתי להם, אני, אתם היפות, עבר לילה לבן, חלקן מהצפון, חלקן מהדרום, ילדים.
בחרת לך בוקר לדבר על משמעות.
כמעט התבטלנו, ואז חזרנו.
מזכירה ששלשום בלילה חווינו מתקפת טילים מאיראן.
ובאמת האירוע הזה התבטל, ואז הוא בא לבוקר חודש. ואני אמרתי להם, אני עובדת עם ההגדרה של במשמעות, אני האדם הנכון, במקום הנכון, שעושה את הדבר הנכון. וכשאני עוסקת במשמעות, כמו עכשיו לפגוש אותך, אני לגמרי האדם הנכון, במקום הנכון, שעושה את הדבר הנכון, זה רגע משמעותי.
נפלא. כלומר, זאת אחת משאלות הזרקור האלה, כשאנחנו מחפשים עם פנס רגע של משמעות.
זה כבר היה.
זה התחושה שאני כרגע האדם הנכון, במקום הנכון, שעושה את הדבר הנכון.
אני קוראת לזה בתמצית הגעתי. לקחתי את ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו. שהחיינו זה לא אנחנו, נכון? זה הביא אותנו אל החיים. קיימנו זה גם לא אנחנו. זה עזרו לנו לשרול, לגדול. מי אומר לנו שהגענו? והחלטתי שאנחנו אומרים לעצמנו שהגענו, וזה המשמעות.
וגם פה אני תכף אבקש ממך לציין רגע מסוג אחר ב-24 השעות האחרונות, של משמעות מסוג אחר, כי זה רגע של הגענו עם תואר והדר. זה רגע מרגעי המשמעות שהם ככה יש להם נוכחות, להעביר את העבודה שלך לשש מנהלות, זה דבר גדול, זה כאילו נרשם בצורה יותר גדולה, אבל רגעי משמעות אנחנו האדם הנכון במקום הנכון, ובעשייה הנכונה, גם אם איכשהו הצלחתי, שהילד שלי שהיה עצבני, לרגע שמתי עליו יד, הוא לא עדף אותי, הוא מתבגר, הוא לא עדף אותי, הוא קיבל חיבוק, הוא קיבל איזה חום, זה רגע של משמעות גדול מאוד.
את יודעת, אני יכולה לדבר איתך על צחצוח שיניים בבוקר, בתור רגע משמעותי.
ספרי לי על
פחות, זה. זה פחות משמעותי מלשים יד על הבן המתבגר, ולהרגיע אותו לגמרי. ועדיין אני מתחדדת מאוד ההבנה, שלא כל רגע הוא משמעותי, וגם לא אמור להיות כל רגע משמעותי. יש רגעים של סתם.
נכון.
אנחנו מבינים אותם כהישרדות, אנחנו נושמים בהם, אנחנו חיות בהן, אבל הם לא משמעותיים. ההבנה המעניינת היא שכל רגע יש לו פוטנציאל להיות רגע משמעותי.
יש לויסלבה שימבורסקה שיר, אני חושבת שזה נקרא 16 במאי, והיא אומרת, אתמול אני כאילו עבר לי יום, אני לא זוכר את המילים המדויקות, עבר לי יום ולא שמתי לב לכלום. כאילו, בזבזתי אותו על לא לשים לב לכלום. כלומר, גם לשים לב לפוטנציאל באותו רגע, זה רגע של משמעות. לצאת לשדה להליכה, אני הולכת כל יום, אני משתדלת. ואני יכולה ללכת מאוד מאוד תרודה במחשבות, מה שהרגיז אותי עכשיו או בדאגות שלי. ואני יכולה גם להיות במצב אחר של לשים לב. גם לשים לב למחשבות שלי, גם לשים לב, אתמול ראיתי פתאום, תמיד אני רואה דברים בהליכה, ראיתי פתאום מישהו תלה כפית, עזק אותה באזיקון לעמוד חשמל בדרך, ליד הסבים. עכשיו, למה שאני צריך כפית בדרך? אבל אולי כן, היה בזה משהו שעצר אותי. זאת אומרת, היכולת הזאת, גם ברגעים הסתמים, לראות את הפוטנציאל שלהם, את זה שאני חי, אני מתפקד, אני עושה את משימות חיי.
ולחוות את החיים שלנו דרך המטוטלת הזאת. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאנחנו כל כך רגילים, שהחיים זה עכשיו אני רעבה, אז אני אוכלת, אז אני שבעה, ואז עוד פעם אני רעבה, עכשיו אני עייפה, אז אני ישנה, ואז עוד פעם אני ערנית, ואז עוד פעם... החיים נעים על איזה ציר מטוטלת של מלא מתרוקן, ושוב מלא ושוב מתרוקן, ואם מרגילים את עצמנו לנוע על הציר של הישרדות למשמעות, לפעמים זה דרמטי ולפעמים זה... לא, אז הציר הזה הוא משקפיים טובות, כן. להסתכל על, ואז בציר הזה כן, בדיוק מה שאת אומרת, כל רגע יש לו פוטנציאל למשמעות, אבל ממש לא חייבים שכל רגע יהיה משמעותי. זה טוב לנוח מהמשמעות.
נכון, זה הבהרה נורא חשובה. כמו כל הדברים, אנחנו צריכים איזון, אוקיי? לא כל רגע, וגם לא נשווה בין הגודל של רגעי משמעות. יש רגעי משמעות גדולים של עשייה, יש רגעי משמעות גדולים של מנוחה, של הרפיה, של פעולות צחצוח השיניים הרגילות.
ואת מגדירה את הגם וגם בתור איזשהו אידיאל של איזון, של נכון. חיים בריאים בכל הרמות, ובאמת הגם וגם זה לתת מקום לכל דבר, כל דבר בעיתו, אבל לתת מקום.
נכון, ואם אמרת בריאות, שמעתי אותך, עונה באחד הרעיונות שנתת, ונשאלת למה זה כזה חשוב לעסוק במשמעות, ולהבין לא רק במשמעות במימד הפילוסופי, להגדיר את מה משמעותי לי, מה משמעות חיי, למה זה כל כך חשוב, ואת ענית, כי זה בריא. תסבירי את זה קצת, למה זה בריא?
אנחנו מכירים את זה שאנחנו לאורך השנים צוברים הרגלים טובים והרגלים פחות טובים. הרגלים פחות טובים זה אנחנו אומרים שוב ושוב, מחר מתחילים דיאטה, ספורט, אורח חיים, זה הרגלים הפחות טובים. הרגלים הטובים זה הרגלים שעובדים בשבילנו, והם פשוט מתחזקים נכון את החיים, כמו הצחצוח שיניים בבוקר. אנחנו יודעים שאם יש לנו תזונה בריאה, אז כאילו זה גם מאפשר לגוף שלנו להתנהל בצורה מיטבית, וגם מאפשר לנו לעסוק בנושאים שהם לא הבריאות.
כן.
כי בבריאות מתעסקים כשאין בריאות. אז גם משמעותי ככה. אני חושבת על האנשים שמגיעים לפנסיה, כי כל הזמן בסגנון פולני אנחנו אומרים, ננוח בקבר, ובפנסיה נעשה את מה שאנחנו באמת רוצים. והמשמעות היא, לא לחכות לפנסיה. זאת אומרת, תעזבו את הדיבור הזה של מחר, של הדחייה, של החיים יתחילו באמת בשלב ההוא, תתחילו את המחשב. והמחשבה שלי, איזה מתנה אנחנו נותנים לעצמנו, כשאנחנו לא מחכים בגיל 80, 85, לפרוש, לכתוב את האוטוביוגרפיה שלנו, ולספר כמה החיים שלנו היו משמעותיים. אני אומרת, למה לא נכתוב את הסיפור עכשיו, תוך כדי שאנחנו חיים אותו? זה הבריאות. הבריאות הוא, הרי היכולת לשים לב, ולשים לב לכפית התלויה על העמוד, ולשים לב למגע הזה בבן, היכולת הזאת לשים לב למה נכון, תוך כדי שאנחנו חיים את החיים, היא הבריאות.
אני אחבר גם את עניין... הבריאות שבמציאת משמעות, יש מלא הגדרות לאושר, אני אוהבת את זו של אחת מהם, של דוקטור טל בן שחר, ציטטתי פה הרבה פעמים את המשוואה הזאת, שהוא ככה מגדיר חיים מאושרים, כחיים שיש בהם שילוב של הנאה ותחושת משמעות. כשאנחנו יודעים שתחושת משמעות היא ממש השער הראשי, לאושר, לא אושר מהאגדות, ולא אושר בכל רגע נתון, אלא חוויה הזאת שהחיים, שאני חי את החיים שאני רוצה, אמור, צריך לחיות, שאני ממש פוטנציאל. איך את מגדירה משמעות? מה זה משמעות?
בכלי עבודה שיצרתי, וגם עומדת מאחוריו תפיסה פילוסופית, משמעות זה המקום שנפגשים הזהות העצמית שלנו ותפיסת העולם שלנו. ויש הרבה חלקים שלא יושבים במפגש הזה, בממשק של מי אני ומה חשוב בעיניי שם בחוץ. יש הרבה דברים שחשובים בעיניי, אבל אני לא מתעסקת בהם. יש הרבה צדדים שהם חלק ממה שאני, אבל אני לא מגיעה לזה, לממש את זה או לקדם את זה. אבל המקומות שאני כן מפגישה את מה חשוב בעיניי שם בחוץ, עם מי אני בפועל, זה המרחב של משמעות. ואת רואה שאין שם רגש, אני באה מפילוסופיה. פילוסופיה היא קצת בזה לרגש, הוא מפריע, הוא רעש.
ואת כך גם? בזה לרגש, הוא רעש לך קצת?
אז אני יושבת...
זה משוואות מתמטיות כאלה?
א', כשמשהו נכון, אז הוא יושב כמשוואה מתמטית. כי אז הוא לא משתנה בכפוף למזג אוויר. אם אני עצובה, אם אני לא עצובה, אם יש הנאה, אין הנאה, המשמעות לעולם נשארת. אז היא לא תלויה באושר שלי ובהנאה שלי ובמצב הרוח שלי.
אז התפיסה ככה סכמטית של משמעות, זה החיבור של שאלת מי אני, לשאלת מה תפיסת העולם שלי, כלומר, מי אני בעולם? בפעולותיי, במגע שלי עם העולם, מה אני עושה בעולם? זה הכוונה של העולם שמבחוץ לי?
אני, זה הכיוון, הממשק, זה לא כל כך חיבור, זה המקום שבו הם פשוט משיקים, הם פשוט נפגשים, התשובות, לא השאלות. זאת אומרת, התשובה של מי אני, ואני מסתכלת על מה אני עושה בפועל, ומקבלת התשובה של מי אני, זה לא אינטלקטואלי.
לא, התשובה היא איך אני בסוף מתנהג.
התשובה היא באמת איך היום שלי נראה, ומה סדר היום שלי, למה אני חותרת.
מי אני? אדם מיטיב, אבל אם אדם שככה אמפתי, ומאוד מאוד חשוב לו להיטיב עם הזולת, אבל אם מהבוקר עד הלילה אני בסכסוכים עם אנשים, וכל היום אני עסוקה בלצבור משהו, ואין רגע אחד של עשייה למען מישהו אחר, אז...
אז אני משקרת לעצמי לגבי מי אני.
זה לא מי אני. מי אני זה מה שאני עושה, לא כל כך מה שאני מספרת לעצמי על מי אני.
לגמרי, לגמרי. וגם מה שחשוב לי, זה לא הדיבורים, זה מה אני בפועל. אם אני אדם מיטיב ועושה פעולות בשביל לקדם איכות חיים של אחרים, אז אני יש על מה לדבר.
רגע לפני שניצלו לשאלון, נתתי לך ככה כפתיח לבחור מהתודוליסט קלף, כדי ללמוד עלייך רגע, להכיר אותך דרך איזושהי שאלת הודיה, ובחרת שלושה, ואחד את תתרגלי. איזה בחרת, תגידי?
בחרתי, בעצם זה שניים, כי אחד זה מתכנס. בחרתי תודה על מתנה נפשית שקיבלתי מאימא, ותודה על מתנה נפשית שקיבלתי מאבא.
ספרי.
וזה נהדר שאת נותנת לי רק רגע, שאני לא אתחיל פה להשתפך.
לא, את יכולה גם רגע וחצי. תשתפכי, אני בעד.
יש לי אמא שהיא כבר גדולה, היא גדולה בשנים, היא צעירה ברוחה, היא מודל נפלא להכרת הטוב, ולנפש בריאה בגוף בריא. היא שוחה, היא מעשנת.
היא מקייפת, רצית להגיד.
היא עובדת בגינה.
בריאה, היא שוחה, היא מעשנת, היא עושה מה שבראש שלה.
כן, אפילו בעידן הנוכחים מציעים לאנשים בגילה, קנאביס, היא אומרת, לא, 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 היא לא צריכה קנאביס, היא הווגה, סיגריות הדקות מספיק. אז אמא שלי מלמדת איך... לקחת את החיים בגובה העיניים, ולעשות מהם ריבת לימונים. זה משהו נהדר. ואבא שלי שכבר...
את זוכרת את זה מילדות? את זוכרת כאילו שאת רואה איך היא חיה ככה? שהיא מתמודדת ככה גם עם קושי, שהיא כאילו ש... עולה דוגמה?
כן, בטח.
ספרי, דוגמה זה תמיד נהדר.
שני ההורים שלי נולדו בקיבוץ, גם אני נולדתי בקיבוץ, והם עזבו כשהייתי תינוקת, הילדה צעירה, הם עזבו לעיר. אמא בקיבוץ אמרו לה, לכי להיות גננת, כי זה מה שצריך, אז גם בעיר, כשהיא הגיעה, היא עברה להיות גננת. הייתה חוזרת מהגן בהרצליה, והדבר האחרון שהתחשק לה לראות זה עוד ילדות בבית, אז היא הייתה מכינה לעצמה צלוחית עם קצת ממתקים, ופלות או
שעה מתוקה, כמו שאומרים בגן.
לוקחת את זה למיטה, כי בקיבוץ שנת צהריים זה קדוש, והיו שומעים מאחורי הדלת את קריאות השמחה שלה. הייתה פשוט קוראת בשמחה, בעונג יומיומי. יומיומי.
אבל קריאות השמחה עם עצמה כשהיא יכלה.
לגמרי, לגמרי.
היא התודדה עם זה, זה לא שהיא הוציאה לכם. כן. לקחה את הזמן לעצמה עם קערת ממתקים במיטה.
אבל מתנה אחרי יום עבודה עם המון ילדים, נכון שאת העבודה אף פעם לא נגמרת, אבל היא ידעה להגיד עכשיו הזמן
עכשיו
שלי.
אני.
אז מהבחינה הזאת, נהדרת. מאוד, מאוד בחינות, אבל מקסים. זה באמת נהדר. התודה לאבא היא תודה קצת יותר דרמטית, אבא כבר לא איתנו כמה, 20 ומשהו שנים. אני חושבת שמאבא זה אומץ, אבל יש, זה ישר בא עם המורכבות של מתי צריך אומץ.
ספרי קצת על אבא בשתי מילים, מה הוא היה ולמה הוא היה צריך אומץ.
הוא היה בן למייסדי קיבוץ, שהחליט אחרי שעשה את כל התפקידים האפשריים בקיבוץ לעזוב לעיר, כי אמרו לו, אחרי מזכיר וכזה ורכז וזה, אז חוזרים לרפת. הוא לא היה מהמשכימי קום, ולחשוב שהוא מתחיל לקום בחמש בבוקר לחלוב פרות, עשה לו רע. והם עזבו, הם עזבו את הקיבוץ, זה היה דרמה גדולה, ועשה לביתו, עבד בכל מיני עבודות מאוד מעניינות, בתחום התיירות, ואני מאוד אהב את הצבא, ובשירות הצבאי, במילואים, הגיע לדרגה של סגן אלוף, ובמון מילואים, זה אבא שאוהב להיות באקשן, ואז הייתה מלחמת יום כיפור ב-73, והוא גויס בשבת, ונפל בשבי יומיים אחר כך, זאת אומרת זה היה 6 באוקטובר, המלחמה, ובשמונה באוקטובר הוא כבר נפל בשבי.
האוקטובר שלכם, וואו.
אמא, אפרופו מתנות, אמרה לנו ילדות, אבא נפל, הייתי נערה, ילדות אבא נפל בשבי, הסתכלו עלינו, תתנהגו בצורה מכבדת, ויש לנו הרבה מזל. באמת חשבנו ככה כל התקופה, שיש לנו הרבה מזל, כי מסביב אנשים או נהדרים, או פצועים, או הרוגים, ואנחנו יודעות שהוא בחיים.
וזה היה שבי אחר, כן?
היה שבי של חיילים, זה כן. היה שבי של מלחמה, זה לא, לא פיקניק, אבל לא דומה, אפילו לא מצחיק דומה למה שקורה עכשיו. אז אומץ, כן. אומץ.
אומץ.
האומץ לחיות, האומץ לבחור, את יודעת, ההבנה הזאת שכל השנים רק מתחדדת ומתחדדת, ההבנה הזאת שכל כך הרבה פעמים יותר קל לתקוע לעצמך כדור בראש, ואתה מסתובב עם האמצעים, ואתה בוחר לחיות, וזה האומץ הכל כך גדול.
כן. כי יש כל כך הרבה קושי ועצב וגרביטציה לכיוון של הדיכאון והשלילי.
זה פשוט, הקושי הוא פשוט בלתי נסבל.
ומציאה של משמעות, פעולות שממחישות או מבטאות עבורנו משמעות, הם מה שמרים אותנו מהבורות האלה.
ואולי בראש ובראשונה החלטה לבחור בחיים, שהיא החלטה בהקשר הזה היא החלטה אמיצה מעין כמותה.
כשאבא חזר מהשבי, הוא חזר לחיים? החוויה הזאת,
הוא מהאנשים ש...
ראית את רשומה עליו?
תראי, זה עניין של גיל, זה עניין של למה הוא חזר, הוא חזר למשפחה ושלוש בנות, ובאמת אדם בוגר, לא ילד, צעיר שזה טלטל אותו, ברמה בלתי נסבלת, הוא הלך לפוליטיקה.
באמת, הוא היה בפוליטיקה?
כן, פשוט. הוא לא תכנן, לא היה אטרקטיבי בעיניו, הוא לא חשב
שהוא... אבל הוא אז בחר בזה, זאת אומרת...
זה התחיל מזה שהוא באופן טבעי, לא היה אז שום הכרה בשבועי מלחמה מטעם צהל. והוא לעצמו, באינטואיציה מדהימה בעיניי, עשה סוג של טיפול בטראומה. הזמינו אותו לארצות והוא פשוט... כמעט כל שישי או שבת היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לקיבוצים, למושבים, לכל מיני הרצאות כאלה.
שהוא סיפר על החוויה שלו.
שהוא סיפר על השבי. ככה גם אנחנו נחשפנו, והוא גם כתב ספר לימים, זאת אומרת, באותן שנים הוא כתב ספר, הוא ממש עשה לעצמו תרפיה כן. עצמאית.
והתרפיה היא היכולת להתמיר את החוויה הכל כך קשה וכאוטית הזאת, אחר כך לאיזושהי פעולה, פעולה בעולם, להרצות, ללמד, לתת לאנשים כוח, להיות עדות לרוח האדם שמתגברת על קושי.
לגמרי, לגמרי. התרפיה היא להצליח לפעול, בתוך ומתוך הקושי.
ממש. אני אצטט אותך, דווקא בגלל שיש פה מפגש של פילוסופית ופסיכולוגית, נכון? ואמרת איפשהו שבפילוסופיה, ההפך ממשמעות זה סתם. זה התחושת הבל אבלים, אין שום דבר, הכל הבל. ובפסיכולוגיה, ההפך ממשמעות זה דיכאון. וזה מאוד מדויק. זה מאוד מדויק שהחוויה של דיכאון הרבה פעמים באה עם התחושה הזאת שבעצם אין יותר משמעות לכלום, או שאין לי שליטה או יכולת לשנות שום דבר באופן משמעותי. אין לי יכולת להזיז משהו במציאות חיי היום. וחשבתי שזאת המשגה מאוד מאוד יפה. אז שנחיה לא סתם.
תראי, יש ים של אנשים ברחובות, רוצים לחיות, רוצים בכבוד. אם נשאר ביחד עוד שנים רבות, איך נתרפק על התמונות כשנזכור שלא סתם. לא סתם, הכל פה מסתובב, לא סתם. לא סתם, תראי אני אוהב, לא סתם. עכשיו הזמן לראות ביחד האמת, להסתכל על החיים בלי לפחד. את יודעת, אני אף פעם לא זוכר, אני רק מרגיש, ואת זה אני כותב. לא סתם, לא סתם, הכל פה מסתובב, לא סתם, תראי אני אוהב, לא סתם. לא סתם, הכל בו מסתובב, לא סתם. לא סתם, תראי אני של אנשים ברחובות, רוצים לחיות, רוצים בכבוד.
בוא נלך לכאן ובוא נתנסה. אני אמרתי שאני מתמסרת, וכי בעצם מה שאת עושה הרבה עם אנשים, גם את מכשירה מטפלים לעבוד בשיטה הזאת, וגם באופן פרטי, אנשים באים אליך, ועושים איתך איזשהו ניסוח, אני בטוחה שזה בטח תהליך יותר ארוך ממה שנעשה עכשיו, אבל ניגע נסתכל איך בכלל שואלים את השאלות האלה. אז עכשיו אני, אז זהו, את מובילה.
לכלי שאנחנו הולכות להתנסות בו, אני קוראת אומנות המשמעות, אנחנו, המטרה שלנו היא למצוא ניסוח, יחסית קצר, של משמעות חייך כרגע, נכון לעכשיו. אני אכן מכשירה לזה אנשי טיפול ויועצים וארגונים ואחרים ואנשי חינוך. אפילו יש לזה אתר למי שרוצה לחפש.
Yeah.
הכלי הזה זה ארבע שאלות ודוגמה מהחיים. ואני אתחיל ואשאל אותך.
וזה על כרגע, כי את אמרת כן, שהיה כן, דימוי נורא יפה, אמרת אפשר לחשוב על משמעות, על דגימת DNA, ואפשר לחשוב על, על ניסוח משמעות כמו על דגימת דם. דגימת דם זה מה שעכשיו בחיי, ככה מסמל את המשמעות שאני מוצאת, ודגימת DNA זה ככה הנשמה שלי או ההוויה שלי, מה המשמעות הגדולה, נכון? זה יותר קשה.
למרות שלפעמים בפוקס זה
מצטנחן. זה עקבי,
כן.
לפעמים זה עקבי.
כן, אבל כן, נכוון לדגימת דם, ואני מקווה שלא יחב חוץ מהדקירה. אז אנחנו פותחות בשאלה, כשאת מסתכלת על חייך בתקופה האחרונה, מה את שמה לב שחשוב לך?
זה גם, זה שאלה מאוד גדולה, בסדר? אז אני אדבר אסוציאטיבית. אני חושבת ששני דברים. אחד זה על לשים לב. לשים לב זה לא עלה כנראה סתם. מבחינתי, לשים לב זה גם להקשיב. זה להקשיב פנימה, לחקור את החיים שלי. אני תמיד הייתי אדם אינטרוספקטיבי. מגיל אפס, ברגע שלמדתי לכתוב, ניהלתי יומנים, יומנמון יקר א', יומנמון יקר ב', גם בהשראת דפי תמר, יש לי עשרות יומנים שבהם אני בעצם מתכתבת עם עצמי, היא מספרת לעצמי על עצמי, מספרת על חיי, תוהה, שואלת, מנסה לענות, ממש טיפול עצמי. ומאז שאני זוכרת עצמי, אני גם שואלת אנשים על החוויה שלהם, גם בבית שגדלתי בו, היו לי שיחות כאלה, הייתי קצת ילדה הורית במובן הזה, במיוחד מול אבא שלי, הייתי המון ככה, משהו בכאב שלו היה מאוד, רחנתי לידו הרבה, ושאלתי, וגם עם חברות, תמיד זה היה תדר, כאילו של לחקור את החיים, ולשאול את האדם על החוויה שלו, ולשים לב, לשים לב זה גם להתבונן ולהקשיב, כן? Attention, to pay attention, באנגלית זה מילה אחרת לגמרי. ובעברית, לשים לב זה גם לשים את הלב שלך על משהו. אז תמיד מה שהיה חשוב לי זה גם קשר. עוד קופצת לי עוד אסוציאציה, כי השבוע היה לי איזה מפגש, היה לנו מפגש של מטפלות, והיינו צריכות, היה לנו מין סדנה כזאת, והיינו צריכות להביא תמונת ילדות, ולספר על חלום ילדות שהיה לנו, ושלפתי, היה לי, סתם לא היה לי זמן, עשיתי הכל כסתו בשנייה האחרונה, שלפתי תמונה שלי עם בדודה שלי, שהייתה גדולה ממני בהרבה שנים, ביום חתונתה. היא קלה, צעירה, ואני כזה יושבת בחיקה, אני חושבת שאני ילדה בת שש, משקפופרת כזאת, אני יושבת בחיקה ועל הפנים שלי, זה כאילו אני תכף מתחתנת. ונזכרתי שאני חושבת שהייתה לי משאלה להיות קלה, ולא במובן של כאילו לחוצת חתונה, אלא במובן הזה של למצוא את קשר הנשמות שלי, להיות בתוך קשר נשמה עם מישהו אחר. ואני חושבת שאני כל החיים עושה את זה, אני מאוד אדם שנקשר נשמתית לחברות, לאנשים, אפילו בפודקאסט לאורך השנים, לפעמים שיחה, אני נכנסת אליה, נוצר משהו בחיבור הנשמות, שמשאיר מתנות נורא גדולות, לרוב, רוב האנשים שאני מראית, הם לא הופכים לחברים שלי, הם כולנו עסוקים, אבל כאילו משהו בתדר, יש נגיעה של נפש בנפש. אז אני חושבת שמה שחשוב לי אחד, זה באמת לשים לב פנימה והחוצה, וחשוב לי מאוד ללמד אנשים, לעזור להם, להבין את המסע של עצמם, ולהבין את הפעולות שלהם בעולם, לעשות סדר בתוך הכאוס. במובן הזה, אני חושבת שאני, גם זה נמצא שם בילדותי, אני שעות ביליתי, המשחק החביב עליי עם עצמי, היה שאני מורה. גם נתתי שיעורים פרטיים בערך מכיתה ה' לילדי גן, בכיתה ו', זה היה לילדי א', בכיתה... הייתה שיירת של ילדים מנוזלים, מגיעה אליי הצהריים, והדרכתי בצופים, תמיד היה משהו במגע שבו אני בעצם מלווה איזשהו מקטע בחיים של בן אדם אחר, ויחד איתו עושה גם מסע, גם אני גדלה ככה. אז אני חושבת שהיום זה מאוד מאוד חשוב לי גם ללמד, לגעת באנשים, לעזור להם לעשות את הלזוז בתוך חייהם למקום טוב יותר.
מבין המון הדברים שנגעת בהם, אם הרף העליון, הדבר הגבוה בתוך המנעד של לגעת וללמד ולהיות בקשר, זה העניין של קשר נשמה עם אחר.
אני חושבת.
אוקיי.
כי אפילו כשאת אומרת את זה, זה כאילו הכי מרגש אותי. יש שם איזה כאילו...
מי את מכירה שיודע לעשות קשר נשמה?
בחיים שלי?
כן.
קודם כל הבן זוג שלי, שיש לי איתו קשר נשמה עמוק, יפתח. חברות שלי, אלה שהולכות איתי שנים, אבל גם, אבל לפעמים, וככל שאני מתבגרת, אני מזהה את זה יותר, אני יכולה להרגיש קשר נשמה עם בן אדם שלא הכרתי, וזה כמו תדר, ואנחנו מתיישבים, ואנחנו מדברים, ויש איזו נגיעה, ואני מבינה משהו, הוא איכשהו מרשה לי, הוא מזמין אותי ללמוד משהו על החוויה שלו בעולם, ואני מספרת לו על החוויה שלי, ולפעמים זה פשוט בלהרגיש, לעשות משהו ביחד, זאת אומרת, נגיעת נשמה היא לא חייבת להיות משהו שמגיע עם המון המון שעות טיסה, וותק בחיים, כלומר אפשר, זה קורה גם במפגש קצר, זמני, נקודתי. אני קראתי, את ציינת אותו, אני חושבת שכשלמדתי, למדתי הרבה גם פסיכולוגיה ועוד כל מיני דברים, ובאחד הקורסים שלקחתי על הפילוסופיה של מרטין בובר, אני חושבת שזה באמת הפילוסוף שהכי ריגש אותי, כי הוא מדבר על המצב נפש הזה של להיות אני אתה. והמצב אני אתה זה כשבאמת משהו בכל ההוויה שלך פתוח לכל ההוויה של הזולת. אתה יכול להרגיש את זה גם מול הטבע, אתה יכול להרגיש את זה לפעמים גם מול יצירת אומנות. זה איזשהו תדר מאוד 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 פתוח כזה. אני יכולה להרגיש את זה עם תינוק שהוא לא שלי, שלא החלפתי איתו אף מילה, אבל משהו בהוויה שלו ובמה שאני כרגע חווה איתו זה.
אם היינו עושות מועדון, את הייתה סלקטורית, וגם חברת, תכף נראה עם חברת, אבל קודם כל הסלקטורית. ובמועדון הזה היה יפתח, והיו חברות טובות, והיו אפילו התינוק הזה, או כל מי שיודע להתחבר וליצור, להיות פתוח לתדר הזה שאת מדברת עליו, איך היו קוראים למועדון?
אופה, היו קוראים למועדון? מועדון הנשמות שרוצות חיבור, שזקוקות לחסד. פעם מישהו שאל אותי לפני מלא 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 שנים, כשיודע לי זה דייט, כמעט לא היו לי דייטים בחיים, הוא שאל אותי, את מפחדת להתקרב? כמו מין שאלת, ואני, השאלה הזאת התמיהה אותי, כי מה שעלה לי מיד זה שאני מפחדת להתרחק דווקא, לא להתקרב. עכשיו, זה לא אומר שלא יצא מפה שאני כאילו רק רוצה כל היום להתחבר לכל העולם, יש לי גבולות, יש אנשים שבאים לי לא טוב, יש אנשים ששמתי להם ברקס מאוד חזק בחיים שלי, יש אנשים שהייתי צריכה ממש להתנתק מהם כי הם היו רעילים ולא טובים לי. גם כמטפלת, אני מלמדת אנשים לשים את הגבולות האלה, לזהות מי אנרגיה נכונה ומי אם בן אדם מתחיל לפגוע או אם הוא פוגעני, פשוט להתרחק, אז כאילו, זה לא המועדון של הנשמות המתחברות תמיד ובכל תנאי, כן? אבל אני גם חושבת, וזה חסר פה במה שאמרתי עד עכשיו, אנשים שהם מרבים טוב, אנשים שרוצים להרבות טוב. וזה לא, גם להפתח ולי יש לנו מין חלוקה כזאת של אנשים בעולם, אנחנו לפעמים אומרים, הוא מנץ' או לא מנץ'. זה מין מילה ביידיש שמסכמת המון. כאילו, ויש לנו אחפים מסתכלים לך, זה לא מנץ', לא, הוא מתנהג, הוא בסדר, הוא אומר את כל הדברים הנכונים, אבל הוא לא מנץ'.
את רוצה לשנות את שם המועדון?
למועדון של המנצ'ים? כן.
והמנצ'יות.
המנצ'ים והמנצ'יות זה.
המנצ'יז. המנצ'ים, מועדון המנצ'ים, אם מישהו ישאל מה זה המועדון הזה, אז תסבירי לו שזה מועדון של נשמות שרוצות להרבות טוב.
כן. וגם, כדי שלא יחשבו שזה מועדון של סטלנים, מנצ'ים ומנצ'יות, זה כל הסיפור, זה אנשים חרוצים. אני אוהבת חריצות. אני אוהבת אנשים שמחויבים לפעולה בעולם. וזה בא בהמון המון סוגים, כן? זה לא שיש דרך אחת לפעול. אבל אני מאוד מעריכה את זה. אני מאוד מעריכה את הנדיבות הזאת, כשאנשים מביאים החוצה את ה... את העשייה שלהם, את הפעולה שלהם, ומבחינה הזאת זה להרבות טוב. יש מלא צורות להרבות טוב, כן? אבל זאת אנרגיה שמאוד מתחברת אליי באנשים, אנשים שהם פועלים בעולם.
ואת חברה, את החברה במועדון הזה, נכון?
של הפועלים בעולם?
כן.
כן.
ובמועדון של המנצ'ים?
כן.
אוקיי.
אני ככה חושבת על עצמי.
בסדר גמור.
כן.
אפשר לקחת את השם הזה של המועדון ולנסות לתרגם אותו, שמשמעות חיי הכשיר לי, זה להיות מנצ'ית, ולהיות נשמה חרוצה שמרבה טוב בעולם.
אמן. אמן ואמן. זהו, סיכמנו?
פיצוח. יש לנו פיצוח.
יש לנו פיצוח, אבל זה מאוד ארטילאי להיות מנצ', כן? כי...
זה בשבילך.
כן, זה בשבילי.
הניסוח הוא זה, כן, הוא לא עכשיו כן. להסביר אותך למי שלא
יודעת,
מכיר אותך.
אני עכשיו חושבת על מנץ', מה זה מנץ' ביידיש? זה בן
זה
אדם.
בן אדם.
כן, זה כן. להיות בן אדם. כן. אני גם הרבה מסתכלת, וכשאני אומרת להיות בן אדם, בן אדם זה דבר מאוד מורכב. הוא מורכב רגשית, הוא מורכב, הוא עם פשלות, הוא מפשל. המנצ'ים אינם אלה שלא מפשלים, בסדר? שהם ללא רבב.
אל תתחיל להוריד את זה.
לא, אני דווקא אומרת, להיות בן אדם, זה באמת כנראה הדבר הזה, האסור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. זאת אומרת, אני חושבת שהתמצית הזאת של, של להיות בן אדם.
ועכשיו זה... אני אדהד לך את מה שאת אומרת, ולהרגיש את זה, להרגיש את זה בעצמות, זה כן מנץ', זה לא מנץ', זה נראה כמו מנץ', אבל זה לא באמת מנץ'.
והתנהגתי כמו מנצ'ית, או לא התנהגתי כמו מנצ'ית,
אוקיי.
זה קשור גם לעצמות שלך, אוקיי. לא רק איך מתנהגים
כן,
איתך,
כן,
כאילו,
כן.
הייתי פה... עשיתי את מה שצריך, או שפה עכשיו
אומרת,
התרשלתי?
כשאת אומרת מנצ'ית, את יודעת למה את מתכוונת.
נכון.
על עצמך ועל אחרים. וכשאת אומרת נשמה חרוצה, את יודעת למה את מתכוונת. וכשאת אומרת להרבות טוב, זה שפה שאת יודעת, יודעת להגיד מתי זה, ומתי זה ליד, ומתי זה ממש לא. את יודעת.
נכון.
זה בשבילך. זה ניסוח שלך בשבילך.
אז בואי נזכיר את השאלות שאנשים מקשיבים לנו עכשיו, יכולים לשאול את עצמם. התחלתי עם...
אני, את היית נדיבה, אז קפצתי שאלה, כי שמעתי את התשובה בתוך מה ששיתפת. אבל התחלנו בשאלה של, תשימי לב בחיים שלך בהווה, מה חשוב עבורך. לפעמים אנחנו שואלים מה הכי חשוב, לפעמים למה את שמה לב, שאכפת לך ממנו, או ש... אני ממירה את המילה משמעות במילה חשוב. אני בעצם שואלת מה משמעות חייך כרגע.
זאת אומרת, משמעות ומה חשוב, זה אותו דבר?
לא, אבל זה התחלה.
כי אנשים יכולים, את יכולה להגיד מה חשוב, ואנשים יגידו, חשוב לי מאוד לעשות המון כסף. עכשיו, זה לא מגונה, אם זה מה שכאילו בן אדם רוצה, אוקיי? האם זה משמעות?
אנחנו מתחילים, בגלל זה אנחנו עושים רעיון. זה לא כל מילה שאני אגיד, כל מילה היא כמו סימני דרך, היא נותנת לי איזשהו כיוון. אחרי שבן אדם אומר, עונה על השאלה, מה חשוב בעיניי, או מה אני שמה לב שאני עוסקת בו, שמעסיק אותי, שאני מקדישה לו תשומת לב, אז אנחנו מבקשים דוגמה. אני אומרת, אנחנו, אני כבר, יש לי לא מעט בוגרים, כמה עשרות של אנשים שכבר מפזרים את הבשורה, אני, מבחינתי, אני מכניסה בסוגריים, שזה ברכה אדירה.
זה המשמעות שלך,
לעשות,
להרבות את הדבר הזה.
כן, 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 אז יש לא, אז אנחנו כן, אני עוסקת בהדרכות, אנחנו משפרים ומשכללים את הגישה הזאת ככלי עבודה. אחרי ששאלנו מה חשוב, אנחנו מבקשים דוגמה. פשוט תקחי אותי לסיטואציה שקרתה בפועל, ותארי לי מה היה שם. סיטואציה שממחישה את זה. עכשיו, את תיארת את התמונה שבחרת עם
בת הדודה.
כן. אז מבחינתי לא הייתי צריכה לשאול, תגידי לי איך נראה הדבר שאמרת שאת מקדישה לו תשומת לב.
אבל את יודעת, דווקא יש לי דוגמה עכשיו, אני רוצה לספר אותה, okay. כאילו שהיא מהיומיום שלי עכשיו, בסדר? שבו אני מתמודדת עם הרבה דברים, גם עם עשייה וגם עם דאגות וגם אני לא... אבל, והיה לי בשבוע שעבר מין רגע כזה, אני חושבת שהוא, את יודעת, יש רגעים שהם נשארים, האפקט שלהם הוא הרבה הרבה יותר, כמו צליל כזה בפסנתר שאת מנגנת בכנסייה. סיימת, כבר האצבע לא על ה... לא על ה... איך זה נקרא?
קלידים.
על הקליד, כבר לא על הקליד, אבל הצליל עוד שעות כאילו מהדהד. אז היה לי מין רגע כזה, הוא קטן, ואני... הייתי בים, עשיתי הליכה בחוף הצוק, אחרי צהריים, והיה מלא 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 אנשים, זה היה יום שישי, היו מלא מלא אנשים, וחביבי נכנסתי לשירותים, ואמרתי, יו, איך אני אכנס פה, בטח היה דוחה וזה, והיו מלא 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 אנשים בשירותים, והם היו מאוד נקיים, ושייכתי לשטוף את הידיים, ראיתי שיושבת שם אישה מבוגרת, אפריקאית, ממש ממש סבתא כזאת, שהיא שם יושבת עם החומרי ניקוי, ומנקה את ה... את השירותים, והיא יושבת שם כנראה כל היום, והיה לה מין חיוך כזה, ואני אמרתי לה תודה, על זה שהיא מחזיקה את השירותים האלה, נקיים בשבילנו, ובאמת באמת הרגשתי את התודה הזאת, ויצאתי וגם היה לי, בעצם שלא היה לי כסף להשאיר לטיפ, כי הייתי בלי כלום, והיא נשארה לי מאוד מאוד חזק במחשבה, הפנים שלה, גם חוסר הצדק, למה אדם אחד צריך לשבת כל היום בתוך מבנה סגור ולנקות שירותים. הלכתי עם הדבר הזה, וכשסיימתי את ההליכה וכבר יצאתי לכיוון הבית, ונסעתי מחוף הצוק, פתאום ראיתי אותה צועדת, כבר ממש רחוק משם, ועצרתי את האוטו, ושאלתי אותה אם היא צריכה טרמפ, והיא אמרה לי שכן, ולקחתי אותה טרמפ, ועשיתי אותה להסעה שלה, וכבר נכנסנו לשיחה, והיא סיפרה לי על עצמה, והיא הייתה אדם, ואמרתי לה ש... היא גם באמת מעבירה משהו מאוד מאוד חם, שיושבת עם החיוך הזה, והיא אמרה לי, אני כזאת. והיא סיפרה לי על הילדים שלה, שכולם בגנה, ואיך שניים כבר סיימו קולג', ואיך שבזכות העבודה הזאת. וזה היה הרגע מאוד מאוד מרגש, של מפגש אנושי, אמיתי, לא מתנסה, ואני באמת מספרת את זה, כי עכשיו עשיתי דברים גם כזה, הייתי על במות השבוע והרציתי, וגם קצת התנדבתי וגם התפרנסתי, הכל היה השבוע, גם דברים בכל מיני סדרי גודל. אבל הדבר הזה נשאר ממש ממש חזק, והפעולה מבחינתי, גם הפעולה הנכונה הייתה גם לראות וגם להגיד, גם כאילו ליצור קשר.
שירלי, אני אחסוך ואני אשאל, האם התיאור הזה, הסיפור הזה, יכול להיכנס בתוך ההגדרה של משמעות של להיות מנצ'ית ולהיות נשמה חרוצה שמרבה טוב בעולם.
כן, בטח.
אז הנה, אז הסיפור
כן, הוא אז לא שינה. כן, אז התאימה לנו הסכמה, הוא לא שינה.
המשמעות עקבית, המשמעות
דווקא עקבית. דווקא הקלה היא קצת פחות חרוצה, וזאת היא הילדה שיושבת בחק שלה, בדודה של ההקלה. זה... היא חולמת על קשר.
היא חרוצה בלבנות את המסוגלות של ימים תתפתח, של ליצור את התדר הזה, ליצור את התדר של קשר נשמון.
כן. עכשיו שוב אני אגיד, כי שלא ישמע מריה תרזה, בסדר? יש לי הרבה רגעים אחרים, אבל כשיש רגע כזה, הוא מציף אותי, הוא ממלא אותי מאוד מאוד מאוד, ממש.
אני, בגלל שכל כך ברור, שיש כל כך הרבה רגעים אחרים, אני חושבת שבאמת ראוי להדגיש את אלה שהם לא מובנים מעליהם. וגם בובר, אם הזכרנו אותו, רוב הזמן הוא אומר, אין לנו קשר אני אתה, יש לנו קשר אני לאז, או אני זה, הדברים...
אני זה, פונקציה, אני מול הפונקציה הזאת.
אבל למה
צריך... גם מול חברים, אני מול זה שתמיד איתו אפשר ככה וככה.
אז למה להקדיש חיבור רק לאני אתה, כשיש בעיקר רוב הזמן אני זה, כי זה לא קורה סתם, וזה ממלא, וזה מצדיק. אז כן, גם אנחנו מדגישות את רגעי המשמעות, ואף אחד, אני חושבת שאף אדם סביר לא יחשוד בנו שאנחנו אומרות שזה 24/7, 360 וחמישה וכולי.
מה היית לאורך השנים כשעזרת לאנשים לנסח, גם, כאילו, כי יש הבדל בין לנסח עבורי את המשמעות בחיי, לבין איך אני מעצב עכשיו את החיים שלי סביב פעולות, הרגלים, התנהגויות שמביאות את זה לידי ביטוי.
תראה, את הזכרת קודם שכמטפלת בעבודה הטיפולית שלך, אחד הדברים שאת מסייעת זה בלעשות סדר. אם משמעות נתפסת כמה חשוב, זה עושה המון סדר. כי זה מארגן את העיקר ומציג את התפל, ופשוט נהיה נורא ברור למה כדאי להקדיש תשומת לב, ולמה פחות כדאי להקדיש תשומת לב, כי הוא פחות משמעותי, ואי אפשר הכל. אז זה דבר אחד, אני ראיתי אצל אנשים את המקום הזה של נהיה שקט, כי נהיה ברור מה העיקר. אז המון רעשים נדחקו לשוליים, ותעמדו בתור, תיקחו מספר, תעזבו אותי עכשיו, כי אני מתמקד בעיקר. זה אני מאוד אוהבת לראות. לפעמים אני אוהבת לראות שיוצא סוד. אני מאוד אוהבת לראות.
כלומר, שבן אדם לא ידע בכלל שזה הסיפור של המשמעות.
שלא מעז להודות בפני עצמו ביומרה, תראי אותך. תראי אותך את הצורך שלך מיד למתן ולהגיד, אל תחשדו בי שהחיים נכון. שלי מושלמים ושאני מושלמת, יש נכון, לי את הרגעים. נכון. עכשיו,
גם ככה עם הפרק הזה אני קצת אמרתי לך.
יש בינינו אנשים שמסתובבים בתחושה שהם שליחים, שיש להם שליחות בעולם, שיש להם ייעוד בעולם, שיש להם תפקיד בעולם, וכל כך הרגילו לעצנה לכת ולא עם האגו בחוץ וכולי, שהם מסתירים את זה אפילו מעצמם. והנה רעיון משמעות פתאום חושף את זה. אז זה דבר נפלא.
יש לך דוגמה? את זוכרת כאילו דוגמה, בספר את גם מראיינת כאילו אחד מהספרים שלך, הוא ממש דוגמאות לרעיונות שאלוני משמעות האלה עם אנשים.
אז באמת הספר של אמנות המשמעות הוא 33 רעיונות שערכתי עם אנשים שונים. חלקם מפורסמים, חלקם פחות.
קופץ לך סיפור של אחד המפורסמים?
לא, דווקא סיפור של מישהי שבא בעקבות אחד הפודקאסטים שעשיתי, ואמרה, אני רוצה לברר איתך את משמעות חיי. ובחורה צעירה, היא הייתה בסוף התואר הראשון שלה, במנהל עסקים. ויצא שמשמעות חיה זה להוות השראה לאנשים אחרים. והיא אמרה לי, אבל אני כל כך צעירה, ומי אני, עם איזה קבלות יש לי, ומה, בשם מה אני בכלל מבקשת להוות השראה לאחרים. ואמא שלי אמרה לי, גם היא אמרה, אל תמשכי יותר מדי תשומת לב, זה אף פעם לא טוב, זה יבוא אלייך.
לכי מתחת לרדאר, אל תתבלטי.
ואמרתי לה, אז אני ממש ביקשתי ממנה ש... היא עדיין לא חייבת לעשות מזה דגל ולנופף בזה בראש חוצות, אבל שתאמץ את המשמעות הזו לליבה, אמרתי לה, אנחנו כל כך מייחלות למנהיגות נשית ולהובלה נשית.
מה הייתה הדוגמה שלה, את זוכרת? מה הייתה? כי הרבה פעמים זה באמת מסתתר בדוגמה. הדוגמה מסיפור חיי, הפרטים...
היא חשבה לנלסון מנדלה, אני חושבת.
כאילו, להשראה לאקטיביזם,
למנהיגים שמשנים מציאות פוליטית להמונים.
היא זכרה את עצמה באיזה רגע כזה בחיים, בילדותה?
לא, היא נתנה דוגמה מאיזה פרויקט קטן שהיא עשתה, וחשבה ששמה זה בא לביטוי, ואז...
פרויקט קטן שבתוכו היא עשתה את התנועה הגדולה הזאת.
כן. כמו שאת, אני אומרת לך, יושבת על ברכי בת הדודה, וכבר בונה את המסוגלות.
את החתונה שלי.
בדיוק, אני הולכת להתחתן עם העולם, הרי את אמרת. אני הולכת לעשות קשרי נשמות, זה חתונה וחתונה.
אז בהקשר הזה אני אקריא ציטוט מדהים. זה ציטוט של ויקטור פרנקל, כמובן מייסד הלוגותרפיה, האסכולה בתוך הפסיכולוגיה, שבעצם שמה את החתירה למשמעות בתור העוגן המרכזי. המשאלה הכי חשובה לבן אדם, זה באמת למצוא את משמעות חייו. אנחנו נולדנו לתוך מציאות שאין בה משמעות, אנחנו יוצקים את המשמעות לתוכה, ודווקא בימים האלה שהם כל כך קשים, נתקלתי במשפט המדהים הזה של ויקטור פרנקל, והוא מתקשר גם למה שאמרת על הפעולות. כשהחיים שואלים אותנו, זה נקרא. הוא מדבר על, על התקופה שלו באושוויץ, באיך שהוא שרד אותה, והוא אומר, צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר החיים, מה משמעות החיים? ותחת זאת, לראות את עצמנו כנשאלים על ידי החיים, יום-יום ושעה-שעה. ועלינו להשיב, לא בדיבור ולא בהרהור, אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה. כלומר, החיים שואלים אותנו, מי את? והתשובה שלי זה, איך אני פועלת? זה התשובה שלי לשאלת החיים, על מי אני ומה משמעותי בחיי.
וויקטור פרנקל באמת לוקח את הנושא של משמעות, מרחיק אותו מהמרחב של עושר והנאה. כי אפשר להגיד מה משמעות חיי רק מלהסתכל עליי. לא צריך לשאול אותי. פשוט מתבוננים בי ורואים מה עשיתי ואיך פעלתי, וזאת המשמעות. אם הולכים על ויקטור פרנקל, לפעמים זה פשוט תזכיר לעצמך למה אתה חי.
כן.
תזכיר, לא בא לך לקום.
כן, כן.
לא בא לך לעשות את מה שאתה עושה. אתה, אפרופו ימינו אלה, אתה מרוקן מהתשוקה לחיות. אתה מרוקן מהשמחת חיים. ואתה לא תצליח, אם אתה תתעקש לעשות את, את הטרנספורמציה הרגשית, ללכת לערוץ שאומר, תזכירי לעצמך למה את חיה, כמה אימהות, כמה הורים יזכירו לעצמם בוקר אחרי בוקר, אני קמה בשביל הילדים שעדיין בחיים.
ממש.
אז זה בכלל לא המקום של להצליח לעשות את השינוי הרגשי, אלא זה להזכיר מהראש, לא בא לך, בסדר, תעשי את הדבר הנכון.
תודה רבה, תמי, חג שמח בקרוב, פסח שנצא מעבדות לחירות, ושנרבה טוב.
תודה רבה.